טוב, בפעם הקודמת דיברתי על ה... או סיימתי בעצם את העניין של סטטיסטיקה או הסתברות, שיקולים סטטיסטיים על התנהגות של בני אדם. ראינו את הבעייתיות שבעניין מצד אחד, הבעייתיות העיונית, ומצד שני את העובדה שזה כנראה עובד, זאת אומרת שמשתמשים בזה, חוקי הפסיכולוגיה מבוססים על זה שאפשר לנתח בכלים סטטיסטיים גם התנהגויות של בני אדם, וזה לא אומר בהכרח שאין לבני אדם בחירה חופשית. במידה מסוימת זה אפילו הפוך. דווקא בגלל שיש להם בחירה חופשית ויש אי תלות בין האנשים, אז אפשר להפעיל כלים סטטיסטיים. כמובן, אם הכל היה דטרמיניסטי זה גם היה נכון, אבל בהנחה שכן יש פה איזשהו משהו שהוא לא דטרמיניסטי, אז דווקא אי התלות נותנת לנו את חוק המספרים הגדולים ואת האפשרות לחזות את התוצאות בסקלות הגדולות. ראינו את זה ברמב״ם שם עם המצרים, ובסוף הערתי גם שבפיזיקה בעצם רואים תופעות דומות. כשאנחנו מדברים למשל על תורת הקוונטים, אז כל חלקיק קטן בתורת הקוונטים בעצם מתנהג בצורה משוגעת לחלוטין, אבל גופים גדולים שהם אוסף של חלקיקים קטנים מתנהגים בצורה הרגילה שאנחנו מכירים, בצורה הקלאסית. והדבר הזה גם הוא בעצם במובן מסוים חוק המספרים הגדולים. כי זה אומר שלכל חלקיק יש איזשהו סוג של התפלגות, והוא בוחר לעצמו את אחד המצבים בתוך ההתפלגות הזאת, וכל החלקיקים האחרים גם אותו דבר, אבל בסך הכל, כשאני מסתכל על הכדור, או על האובייקט המקרוסקופי כולו, אז הוא סכום של ההתנהגויות של החלקיקים שמרכיבים אותו, ולכן הוא מתנהג בעצם באופן קלאסי, באופן ניוטוני, למרות שבתורת הקוונטים יש איזה שיגעונות מאוד מאוד לא ניוטוניים, בסקלות הגדולות זה נעלם. שנקרא decoherence. זאת אומרת, חוק המספרים הגדולים בעצם אומר לי שאוסף של הרבה מאוד חלקיקים יוצר קולקטיב שיש לו איזושהי התנהגות ממוצעת, כן? התנהגות שאותה מתארת המכניקה הקלאסית, והמכניקה הקלאסית היא בעצם איזשהו סוג של ממוצע על המכניקה הקוונטית. במספרים גדולים, הממוצע הוא תיאור טוב של מה שקורה. זאת בעצם הטענה. אני אומר את זה כי אני רוצה להגיד עוד, להיכנס לעוד איזושהי הערה שנוגעת לעניין הזה, היא דוגמה נוספת שעולה בהקשר של חוק המספרים הגדולים, או קולקטיב של הרבה מאוד פרטים, שאיכשהו נותן לי איזושהי התנהגות שונה. כן, זה בעצם מה שאני רוצה לטעון כאן. בתורת הקוונטים, הסקאלה הגדולה מתנהגת באופן שונה ממה שקורה בפרטים הקטנים. הפרטים הקטנים הם קוונטים, הסקאלה הגדולה היא קלאסית. דוגמאות נוספות לעניין עולות בדיון על נפש האדם, על הרצון החופשי שלנו למשל. אבל כל הפונקציות המנטליות, לאו דווקא רצון חופשי, רצון חופשי זאת הבעיה הקשה, אבל כל הפונקציות המנטליות שלנו, בדרך כלל אנשים היו רגילים לחשוב לאורך הדורות שאם יש לבני אדם פונקציות מנטליות, זה אומר שהאדם יש בו עוד מרכיב שהוא לא חומרי. יש נפש או נשמה או מה שלא יהיה, אבל משהו מעבר לחומר, מה שנקרא תפיסה דואליסטית, שיש שתי סובסטנציות, שני מרכיבים שיוצרים את האדם, המרכיב החומרי והמרכיב הרוחני, או הנשמה. הטענה שמקבלת מאוד, מקבלת תעודה או מעמד מאוד חזק בדור האחרון, זאת טענה שאפשר להסביר את התופעות המנטליות גם בלי להיזקק לקיומו של מרכיב נוסף. רוחני. אפשר להסביר את זה גם על בסיס פיזיקלי או פיזיולוגי אם תרצו, וזה בעצם באמצעות הרעיון של אמרגנטיות. אמרגנטיות, אמרג'נס זה הגחה, כן? שהטענה שהפונקציות המנטליות שלנו מגיחות מתוך המכלול החומרי. מה הכוונה? הכוונה היא שנגיד, נסתכל על המוח. המוח זה רשת שמכילה הרבה מאוד נוירונים. כל נוירון כזה זה איזשהו תא, תא עצב, כן? שהוא גוף מאוד מאוד קטן, ואנחנו בסך הכל תא ביולוגי. אין לה נוירון בודד, הוא לא חושב ולא זוכר ולא רוצה ובטח לא בוחר ולא שום דבר כזה. זה פשוט תא ביולוגי. אבל הרשת של הנוירונים, שזה בעצם מה שמרכיב את החלק החושב של המוח שלנו, היא פתאום כן מאופיינת באפיונים מנטליים. היא חושבת, מרגישה, רוצה, זוכרת וכדומה. והטענה של, שהתחילה, אני חושב, ג'ון סרל הציג אותה, אני חושב, אחד הראשונים שהציג אותה, בספר נפש מוח מדע או משהו כזה נדמה לי זה נקרא, גם תורגם לעברית, זה כמה הרצאות שהוא נתן ב-BBC. ושם הוא בעצם רוצה לטעון שאפשר להסביר את הפונקציות המנטליות בלי להיזקק למרכיב רוחני. איך? זה פשוט תכונה של הקולקטיב הפיזיולוגי. כמו חוק המספרים הגדולים, זאת אומרת, כל נוירון בעצם מתנהג באיזושהי צורה של חלקיק חומרי, אבל אוסף הנוירונים, המכלול, יש לו איזושהי התנהגות שונה. הוא מפתח כל מיני תכונות שמה שאנחנו קוראים היום רוח, זה בסך הכל תכונות של המכלול החומרי. זה לא סובסטנציה נוספת. זה לא איזשהו סוג של ישות אחרת או חומר אחר, כן, איזשהו סוג של, לא יודע איך לקרוא לזה, ישות אחרת, אלא, או סוג ישות אחר. אלא לא, זה תכונות של המכלול החומרי. הדוגמה שהוא מביא לעניין הזה, זה תכונה כמו נוזליות. מולקולת H2O, כן, מולקולת מים, היא לא נוזלית. מולקולה בודדת היא לא נוזלית, אין לה מצב צבירה בכלל, לא נוזל, לא מוצק ולא גז. מצבי צבירה הם לא תכונות של מולקולות בודדות. אבל מכלול של מולקולות מים הוא כן נוזל. או אם מקפיאים אותו אז מוצק, אם מחממים אותו יותר אז הוא גז, אבל יש לו מצבי צבירה. זאת אומרת, מצבי צבירה זה תכונות שהן תכונות של המכלול, של הקולקטיב, של אוסף של הרבה מולקולות מים, למרות שכל אחת ממולקולות המים לבד, היא לא יכולה להיות לא נוזלית, לא מוצקה ולא גז. זאת אומרת, התכונות האלה קיימות רק במישור הקולקטיבי, ולא במישור של הפרטים, של האינדיבידואלים שמרכיבים את הקולקטיב. והטענה בעצם של סרל, זה שאנחנו רואים מפה שיכולות להיות תכונות שמגיחות מתוך קולקטיב, למרות שהן לא מאפיינות את אף אחד מהמרכיבים של הקולקטיב. הן מופיעות רק ברמה הקולקטיבית. אבל ברמה הקולקטיבית פתאום מופיעות איזשהם תכונות כאלה שאין להם רמז במישור האינדיבידואלי, כן, של הפרטים שמרכיבים את הקולקטיב, ולכן בעצם הטענה שלו שאולי גם הפונקציות המנטליות שלנו, זיכרון, רצייה, הרגשה, חשיבה, כל הדברים האלה, יכול להיות שבסך הכל פונקציות מורכבות שמופיעות ברמה של המכלול הנוירוני, למרות שזה מורכב מהמון נוירונים וכל נוירון לחוד, אין לו את הפונקציות האלה, אין לו את התכונות האלה, אבל במכלול זה מופיע, עובדה, אנחנו רואים, האדם זה איזשהו מכלול של נוירונים, והוא מניח הנחה מטריאליסטית, כן? שהאדם זה בסך הכל הביולוגיה שלו וזהו, והוא אומר, אז אם זה ככה, אנחנו בסך הכל רואים פה הגחה, כן? Emergence, של תכונות במישור הקולקטיבי, למרות שהן לא קיימות במישור האינדיבידואלי. זאת בעצם הטענה שלו. עכשיו זה לכאורה מזכיר מאוד את מה שאמרתי קודם, חוק המספרים הגדולים, כן? יש משהו בהתנהגות הקולקטיבית שהוא שונה מהותית מהתנהגות של הפרטים שמרכיבים את הקולקטיב. ואני תליתי את זה בחוק המספרים הגדולים. עכשיו פה צריך לשים לב טוב, כי התלות הזאת שסרל מציע היא תלות בעלת אופי שונה. לכן אני מביא את הדוגמה הזאת. למה? הטענה בעצם, בוא נסתכל רגע על, על, על נוזל. אז איך אני מסביר את המצב הנוזלי, כן, של הנוזל, על בסיס המרכיבים של הנוזל, המולקולות הבודדות? אז מי שלמד, כן, פיזיקה או כימיה, כן, יותר פיזיקה, יודע שההסבר, אפשר להסביר את התכונה הקולקטיבית הזאת באמצעות התכונות של המולקולות הבודדות. אז אם תגידו לי איך נראה השדה סביב המולקולה הבודדת, אני יכול מתוך זה להוציא מה תהיינה התכונות של הקולקטיב, באיזה טמפרטורה ובאיזה לחץ הוא יהיה נוזל, גז או מוצק, מה שנקרא דיאגרמת פאזות. את דיאגרמת הפאזות אני יכול לחשב מתוך התכונה של המולקולה הבודדת. עכשיו, נכון שהמולקולה הבודדת לא יכולה להיות נוזל, מוצק או גז. במובן הזה יש פה באמת איזשהו סוג של הגחה, של תכונה שונה. אבל ההגחה הזאת אפשר להסביר אותה לגמרי על בסיס התכונות של המולקולות הבודדות. זו אמנם תכונה שונה, אבל התכונה השונה הזאת אפשר לחשב אותה ולהסביר אותה בצורה מאוד ברורה וחד משמעית מתוך התכונות של המולקולות הבודדות. ולכן בעצם הדוגמה של הנוזליות היא דוגמה לא מוצלחת. בגלל שבנמשל, כן, הנוזל זה המשל, בנמשל אתה בעצם לא יכול להסביר איך בדיוק אוסף של נוירונים מצליח לרצות, להרגיש, לחשוב וכדומה. כל מה שעושים במחקר המוח, הם לא מסבירים איך קורית המחשבה ואיך זה מתורגם לתופעות מנטליות. מה שהם מראים זה מה קורה במוח כשאני מרגיש. או כשאני חושב, איזה חלק של המוח עובד, איזה צורת פעילות יש באותו חלק של המוח, או חלקים של המוח. אבל הם לא מסבירים למה הזרמים החשמליים האלה במוח, או האירורים החשמליים האלה במוח, בעצם יוצרים את התופעות המנטליות. מה שאנחנו קוראים רצון, הרגשה, חשיבה, כל הדברים האלה, זה כמובן לא תופעות פיזיקליות, אלה תופעות מנטליות. עכשיו, איך התופעות האלה יוצאות מתוך זרמים חשמליים במקומות שונים של המוח, אין אף אחד היום, לא רק שיודע להסביר, זה ברור שלא, אין אף אחד היום שבכלל עשה צעד קטן בכיוון של הסבר, שמבין בכלל באיזה שפה ינתן ההסבר הזה. אין הסבר לדבר הזה. כל מה שעושים במדעי המוח, זה מוצאים קורלציות. זאת אומרת, מה שעושים זה מראים שכשאתה מרגיש כך וכך, החלקים האלה והאלה של המוח פועלים. ומסבירים איך זה קורה, וזה עובר מפה, וזה עובר לשם, אבל התרגום של כל התהליכים הפיזיקליים האלה, לתופעות שאנחנו מכירים כתופעות מנטליות, לא קיים. כל מה שאנחנו יודעים זה להצביע על קורלציה. כשיש תופעה מנטלית כזאת, מה שקורה במוח פיזיקלית זה ככה. כשיש תופעה אחרת, קורה במוח ככה. אבל למה כשקורה במוח ככה, יוצאת תופעה פיזיקלית, תופעה מנטלית כזאת, אין שום דרך להסביר, אף אחד לא מסביר, אף אחד לא יודע איך להסביר. לא מנסים להסביר, אין בכלל שפה שמצליחה לעשות דבר כזה. נדמה לי שהזכרתי פה פעם, היה פרופסור באוניברסיטת תל אביב בשם יוסף נוימן למדעי החיים, הוא נפטר לפני כמה שנים, והוא אתאיסט, מטריאליסט, ככה מאוד אדוק ופעיל. כן, גם בפובליציסטיקה שעוסקת בזה וכדומה. אני בספר, אלוהים משחק בקוביות, בספר על האבולוציה, התייחסתי לכמה דברים שלו וביקרתי אותם. אחרי שהספר יצא, שנה, שנתיים אחרי זה, קיבלתי ממנו טלפון. ודיברנו בטלפון, ותוך כדי דיברנו על כל מיני דברים. איש מאוד נחמד אגב, ונבון, והיה תענוג לדבר איתו. ותוך כדי זה הוא אומר לי, תשמע, וזה היה לפני שכתבתי את מדעי החופש, על בחירה חופשית, זה היה אחרי אלוהים משחק בקוביות. הוא אומר לי, תשמע, יש לי חברים מטריאליסטים כמוני, כן, הוא אומר לי, שהם מתעקשים לומר שרגשות, רצונות, מחשבות, זה בסך הכל תופעות פיזיקליות. הם מטריאליסטים. עכשיו, נוימן אומר לי, אני לא מצליח להסביר, אנשים אינטליגנטים, אני לא מצליח להסביר להם שהם מדברים שטויות. הוא אומר את זה כמטריאליסט. למה? לא בגלל, הוא לא חושב שיש רוח, הוא מטריאליסט, הוא לא דואליסט. אבל הוא מבין שהתופעות המנטליות הן לא תופעות פיזיקליות. אתה לא יכול לזהות רגש של שנאה, פחד, אהבה, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, זה לא תופעות פיזיקליות. יכול להיות שזה נגרם על ידי תופעות פיזיקליות במוח, אולי. אבל זה לא זהות. זאת אומרת, הדבר הזה הוא לא תופעה פיזיקלית, הוא תופעה מנטלית. קצת דומה למה שהזכרתי לא פעם, כן, הדוגמה הזאת של של קול או של אור. כן, שאני שואל, כן, כשעץ נופל ביער ואף אחד לא נמצא שם, האם הוא משמיע קול? התשובה היא כמובן לא. הוא לא משמיע קול. הוא רק מניע את האוויר ויוצר גלי לחץ באוויר. אם יש שם אוזן עם אור טוף, גלי הלחץ באוויר האלה יפגעו באור הטוף, אז בתודעה של האדם בעל האוזן הזאת ייווצר קול. אבל הקול הוא תופעה מנטלית. הקול הוא לא תופעה פיזיקלית. התופעה הפיזיקלית זה גל הלחץ באוויר. הקול זה תוצר שנגרם מהפגיעה של גל הלחץ באור הטוב שלי. אם הייתי בנוי אחרת בראש, אם הייתי מכוות אחרת בראש, אם האוזן שלי הייתה מחוברת למרכז הראייה ולא למרכז השמיעה, אז את הגל הלחץ הזה שהעץ הנופל משמיע, הייתי רואה ולא שומע. אין שום קשר מהותי בין שמע לבין התופעה הפיזיקלית של גל לחץ באוויר. הקשר נוצר רק בגלל מבנה המוח שלנו. מה שאני מתכוון לומר דרך הדוגמה, או תחשבו על אור צהוב, כן, דוגמה של ברטרנד ראסל, הוא שואל מה זה אור צהוב, אז אנשים אומרים, זה גל אלקטרומגנטי באורך גל כזה וכזה. זה שטויות כמובן. גל אלקטרומגנטי באורך גל מסוים, כשהוא פוגע ברשתית, יוצר בהכרה תמונה של אור צהוב. אבל האור הצהוב לא נמצא בעולם, והוא לא קשור לגל אלקטרומגנטי. גל אלקטרומגנטי יוצר את האור הצהוב בהכרה, בעלת העין, כן, כשזה פוגע בעין, אז בהכרה של בעל העין נוצר אור צהוב. אבל האור הצהוב זה לא גל אלקטרומגנטי, האור הצהוב זה תופעה מנטלית. הגל האלקטרומגנטי מחולל אותה, יוצר אותה, גורם לה, אבל הוא לא היא. זה, אי אפשר לזהות את הסיבה עם המסובב, הסיבה עם המסובב זה לא אותו דבר. הסיבה גורמת למסובב, אבל הם לא אותו דבר. אז בהקשר שלנו, אני חוזר לשיחה עם נוימן, אז הטענה בעצם היא שהוא לא מצליח להסביר לחברים המטריאליסטים שלו, שתופעות מנטליות הן לא תופעות פיזיקליות, גם אם אתה מטריאליסט. מי שאומר את זה הוא פשוט מדבר שטויות, זה לא קשור למטריאליזם ולא מטריאליזם, לוויכוחים פילוסופיים. פשוט מתבלבל מושגית. אתה יכול להגיד שהתופעות הפיזיקליות במוח מחוללות את התופעות המנטליות. אבל לא שהתופעות המנטליות הן תהליכים פיזיקליים. זה מין שטויות אלה. יש איזשהו תהליך של המרה, כן, של גרימה, שהזרמים האלה במוח מייצרים אצלי תופעות מנטליות. רגשות, חשיבה, רצון, זיכרון, כן, כל הפונקציות המנטליות שיש לנו. אבל הפונקציות האלה נגרמות מהזרמים במוח, זה לא הזרמים במוח עצמם. זרמים במוח זה זרמים במוח, הם לא שונים מכל זרם חשמלי אחר. והדבר המדהים, אני באמת, אני גם לפני השיחה איתו, אני גם פגשתי אנשים כאלה, ואני לא מצליח להבין את היצורים האלה. זה פשוט טעות מגוחכת של אנשים מאוד נבונים, חלקם, מאוד נבונים. אבל הם כל כך שבועים בתפיסות המטריאליסטיות, שזה מוביל אותם לבלבולים מושגיים מטורפים. עכשיו, הנקודה שאומר נוימן, ובצדק באופן עקרוני, זה שהוא יכול להישאר מטריאליסט גם בלי להתבלבל באופן הזה. גם אדם נבון יכול להיות מטריאליסט. הוא אמנם טועה, אבל הוא לא חייב להיות לא נבון. מי שמטריאליסט, כן, לדעתי הוא טועה. אבל הוא עדיין יכול להיות אדם נבון. מה זאת אומרת? הוא אומר, התופעות המנטליות הן לא תופעות פיזיקליות, אבל הן מתחוללות על ידי תופעות פיזיקליות, כאיזשהו emergence, כן, הן מגיחות מתוך מכלול פיזיקלי או פיזיולוגי. זה תכונות של המכלול הפיזיקלי, אבל זה לא זרמים חשמליים. זאת בעצם הטענה. עכשיו אני אסביר למה אני לא מסכים גם לטענה הקלה יותר הזאת, הפחות מחודשת הזאת, זאת אומרת, הטענה של נוימן. זאת אומרת, למה לדעתי גם נוימן טועה? אז הטענה בעצם, זה זמן קצר אגב הוא נפטר, זה אפילו קיבלתי, הם כנראה שלחו לכל המכותבים שלו, שלחו הודעה על פטירתו, אז לא, לא, רציתי לבוא דווקא, אבל לא הצלחתי להגיע. בכל אופן, למה אני לא מסכים גם לטענה שלו? אז אני חוזר להצעה של ג'ון סר, כן? למה זה לא דומה לנוזליות? אז אמרתי, כי בעצם, אם אתה טוען שזה תופעה של אמרגנטיות, כן, של אמרג'נס, אז תראה לי איך אתה מסביר את התופעה הקולקטיבית על בסיס התכונות של האינדיבידואלים שמרכיבים את הקולקטיב. במים ובנוזליות אני יודע לעשות את זה. אבל בהקשר של המוח, כלום. אף שום תופעה לא ניתנת לשום הסבר באמצעות תהליך פיזיקלי. אין. פשוט אין הסברים כאלה. עכשיו, השאלה, זאת אומרת, הטענה הזאת בעצם היא טענה ידועה, בשנים האחרונות לפחות. ומה שעונים על זה הקשנים הגדולים, המטריאליסטים שמחליטים בכל זאת להתעקש, הם טוענים שיש מה שנקרא אמרגנטיות חלשה ואמרגנטיות חזקה. אמרגנטיות חלשה זה במצב שבו התופעה הקולקטיבית ניתנת להסבר במונחי התכונות של הפרטים, של האינדיבידואלים שמרכיבים את הקולקטיב. זה אמרגנטיות חלשה, כמו הנוזליות והמים. במוח ובתופעות המנטליות, זאת אמרגנטיות חזקה. זאת אומרת, אי אפשר להסביר או להעמיד, אי אפשר לעשות רדוקציה של התופעות המנטליות, הקולקטיביות, על התכונות של הפרטים, של הנוירון הבודד, אבל זה בכל זאת מגיח משם. זאת אומרת, משהו מגיח משהו חדש, שלא ניתן להעמיד אותו על התכונות של הפרטים. לקולקטיב יש שם תכונות שהן מאפיינות את הקולקטיב, אבל הן לא סכום של התכונות של הפרטים. הן לא ניתנות להסבר במונחי התכונות של הפרטים. הן פשוט מופיעות ברמה הקולקטיבית באיזושהי צורה. ומתחיל להישמע יותר מיסטי מאשר הטענה שיש נשמה, אני חייב לומר. אבל זאת הטענה בעצם, שיש דבר כזה שנקרא אמרגנטיות חזקה. עכשיו, הטענה, מה שאני אומר כנגד העניין הזה, עקרונית זה יכול להיות. אבל, א', אנחנו לא מכירים שום תופעה כזאת, וב', אנחנו גם לא יכולים להכיר שום תופעה כזאת. עקרונית, לטענתי, לעולם בעתיד, בכל התפתחות מדעית שלא תהיה, לא יצליחו להראות שיש אמרגנטיות חזקה. לא ייתכן, מושגית. למה לא? בגלל שנניח שאנחנו מסתכלים עכשיו על ההתנהלות המנטלית של אדם, כן, התופעות המנטליות של האדם, ואתה טוען שזאת אמרגנטיות חזקה. ואני אומר לך, מי אמר לך? יכול להיות שהתכונות החדשות שמופיעות אצל האדם הן תוצאה של היותו בעל נפש. זה לא תכונה של המכלול החומרי שלו. זה כך הרבה יותר סביר, אם אני לא יכול להסביר את זה על בסיס המכלול החומרי, למה להניח שזה תכונה של המכלול החומרי? כנראה שזה תכונה של משהו אחר, של הרוח של האדם שמחוברת באיזושהי צורה למכלול החומרי שלו, אבל היא עוד מרכיב במבנה הזה שקרוי אדם. והתכונות האלה בעצם מאפיינות אותה, את הנפש, ולא את המכלול החומרי. זאת ההצעה של הדואליסט. עכשיו, כשהמטריאליסט יגיד, לא, זה לא, אין עוד מרכיב כזה, זאת אמרגנטיות חזקה. אני אגיד לו, תגיד לי, יש לך דוגמה אחת ביקום, כל התופעות שאתה רוצה לאמרגנטיות חזקה? התשובה היא שאין, וגם לא תהיה, כמו בן סורר ומורה, גם לא עתיד להיות. לא יכול להיות. אני אגיד לכם למה. כי כל פעם שיביאו דוגמה כזאת, אחת משתיים, או שיצליחו להראות לי את התופעה הקולקטיבית על בסיס התכונות של הפרטים, אבל אז זאת אמרגנטיות חלשה, כי מצליחים להסביר את זה. או שלא יצליחו להראות את זה, אבל אז אני אתווכח גם שם, מי אמר שהתכונה הזאת היא באמת תכונה של המכלול, ולא של רוח שנמצאת בתוך המכלול. הרי כל עוד לא הראית לי שאתה יכול להסביר את התכונה הזאת על בסיס התכונות של הפרטים, אתה לא יכול להוכיח לי שהתכונה הזאת היא באמת תכונה של אוסף הפרטים. מי אמר? יכול להיות שיש שם מרכיב נוסף שזאת התכונה שלו. ובהגדרה, ברגע שהאמרגנטיות תהיה חזקה, אם היא תהיה חלשה, אז אני אגיד, הבאת לי דוגמה לאמרגנטיות חלשה, זה לא מוכיח שיש בעולם אמרגנטיות חזקה. אבל אם תביא לי דוגמה של אמרגנטיות חזקה, אתה לא תצליח להראות לי שיש אמרגנטיות חזקה. אמרגנטיות חזקה בהגדרה זה משהו שלא ניתן להראות אותו. אתה לא יכול להראות לי שהתכונה הקולקטיבית יוצאת מתוך התכונות של הפרטים. זה מה שנקרא אמרגנטיות חזקה. האם אתה לא יכול להראות לי, אז מי אמר לך שזה באמת המצב? מי אמר לך שבאמת התכונה הקולקטיבית יוצאת מתוך התכונות של הפרטים? יכול להיות שהתכונה הקולקטיבית הזאת שונה מהפרטים, כי יש שם באמת עוד משהו חוץ מהפרטים. כן, זה כמו להסתכל על כוס מים שהוסיפו תרכיז פטל. יכול לבוא מישהו ולומר, ברגע שממלאים כוס שלמה במולקולות מים, הם פתאום נצבעים אדום. הצבע האדום זה תכונה של קולקטיב של מולקולות המים. מה פתאום? הצבע האדום הוא בגלל שיש שם עוד מרכיב, תרכיז הפטל, חוץ מאשר המים. עכשיו, אם מישהו יגיד שזה תכונות של אוסף מולקולות המים, אז אחד משתיים, הוא יצטרך להסביר לי איך הצבע האדום יוצר, נוצר מאיסוף של, של כן, מצבר של מולקולות מים, או שאם הוא לא יוכל להסביר את זה, אז תמיד אנחנו נשאר עם שתי האפשרויות שאי אפשר להכריע ביניהן. או שזו תכונה של אוסף מולקולות המים שאי אפשר להסביר אותה, אי אפשר לעשות לה רדוקציה לתכונות של המולקולה הבודדת, או שבאמת יש פה עוד מרכיב שנותן את הצבע האדום. וברגע שאתה מדבר על אמרגנטיות חזקה, בהגדרה לא טענת טענה מדעית. זו טענה שלא ניתנת לבדיקה ולא להפרחה. ומה שהכי מוזר בכל העסק הזה, שאנשים שטוענים את הטענה הזאת טוענים אותה בשם המדע. כי בדרך כלל בוויכוחים האלה, מי שדואליסט תמיד תוקפים אותו מתוך נקודת מבט מדעית. אומרים, מדעית אנחנו יודעים להסביר את כל תופעות החיים עם ביולוגיה. לא צריך להניח שיש עוד מרכיב באדם. כן, ויטליזם, התפיסה הויטליסטית זה ממש מילה גסה היום בביולוגיה. אוקיי? אתה לא צריך להניח את קיומו של עוד מרכיב נוסף כדי להסביר את התופעות האלה, ולכן בשם המדע אומרים שלא צריך להניח שיש עוד משהו. עכשיו, בשם המדע, אתה בעצם טוען פה טענה שלא ניתנת לבדיקה או להפרחה מדעית. אז במה אתה שונה מהטענה שלי, שאני אומר שיש פה גם רוח, ואתה תוקף אותי על זה שאת קיומה של הרוח אי אפשר לבדוק מדעית. גם את הטענה שלך אי אפשר לבדוק באופן מדעי. אז לכן, כל ההתנהלות של הוויכוח הזה, זה איזושהי התבצרות בתוך, הייתי אומר, דוגמה מטריאליסטית. אתה מתעקש להיות מטריאליסט, ואתה מעלה טענות שסותרות אחת את השנייה, ורק בגלל שאתה חייב להיות מטריאליסט. זאת אומרת, אתה מתעקש להישאר עם המטריאליזם נגד כל ה... לא נותן למציאות לבלבל אותך. וזה מוזר שהם ממשיכים להציג את הדבר הזה בתור התזה שמבוססת על מדע. כן? זה מי שמתבסס על מדע, מי שאיש מדע, אמפיריציסט, הוא אמור להיות מטריאליסט. אז מאיפה התכונות המנטליות? הגחה, אמרג'נס. האמרג'נס הוא טענה שלא ניתנת להפרחה, היא טענה שבהגדרה היא לא מדעית. לא שמנו לב לעניין הזה. לא יודע, אנשים לא ראיתי אפילו מישהו שמטפל בזה, אני בספר כתבתי את הטענה הזאת, אבל לא מכיר מישהו שהתייחס לטענה הזאת. אני חושב שהטענה הזאת היא טענה מאוד חזקה, בפרט כאשר מי שתוקף את הדואליזם עושה את זה בשם המדע. אתה לא יכול בשם המדע לדבוק בטענה שלא ניתנת להפרחה ולהוכחה.
מה בכלל ההבדל המושגי בין אמרגנטיות חזקה לבין נפש, ויטליות, דואליזם? מה בכלל ההבדל המושגי? אותו דבר.
שבמישור האונטי אין פה עוד משהו. זה רק תכונה של המכלול הנוירוני. אבל זאת באמת תכונה חדשה לגמרי, שהיא מנותקת מהתכונות של הנוירון הבודד.
ואם נחליט לכל התכונה הזו במילון נפש...
התכונה הזאת היא לא יש. התכונה הזאת היא לא יש, היא תכונה. אבל תגיד, כשהמכלול החומרי ימות, אז הוא, הדטרמיניסט, המטריאליסט, סליחה, לא יצטרך להניח שיש הישארות הנפש. אני טוען שאם יש עוד משהו חוץ מהחומר, אז גם אם החומר מת, המשהו הנוסף הזה יכול להיות שהוא עדיין קיים. אבל אם אתה מדבר איתי על תכונה של המכלול החומרי, ברגע שהמכלול החומרי כבר לא מתפקד, שהוא מת, אז אין לו תכונות, אז אין, אז לא קיים כלום.
זה לא מסוג התכונות שאנחנו משיגים אותם.
אבל אני מסכים שזה סובל מאותם קשיים. אני לא טוען, הטענות הן לא זהות, זה טענות שונות. אבל אתה לא טוען טענה יותר חזקה, היא לא עדיפה בשום צורה לטענה שלי. אז מה אתה מרוויח? יכול להיות שהאתר של אוקם, אתה אמור להניח את קיומם של כמה שפחות ישים. והוא מניח את קיומה של יש אחד, אני מניח את קיומם של שני סוגי ישים. אולי זה היתרון שלו, אבל מצד שני זה מאוד מאוד לא סביר. מאוד מאוד לא סביר שפתאום מגיחה איזושהי תכונה שאין לה שום קשר לתכונות שלה, אין במוח שום דבר חוץ מאוסף של נוירונים, ועדיין מתוך התכונות של הנוירון אתה לא יכול לגזור איך מתנהג מוח. למה לא? מה, 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 איך זה יכול להיות? על כוכחה שיש שם כנראה עוד משהו. זה, בעיניי זה, זה שיקול מאוד, מאוד הגיוני, אני, מאוד בלתי סביר בעיניי האלטרנטיבה של האמרגנטיות. עכשיו, למה אני מביא את כל ה, את כל הסיפור הזה כאן? כי גם כאן בעצם מדובר על איזושהי הופעה של תכונה במישור המקרוסקופי הקולקטיבי, שמורכב מהרבה מאוד פרטים אינדיבידואליים. אבל שימו לב, זה בדיוק ההבדל, באמרגנטיות חלשה, אז בעצם זה דומה לחוק המספרים הגדולים. אם תסכם את מה שעושה כל אחת מן המולקולות, תקבל שהקולקטיב הוא נוזל. אין פה שום דבר מעבר למיצוע, הסיכום ומיצוע זה אותו דבר, כן? את המיצוע זה סיכום חלקי מספר האינדיבידואלי. אז לסכם ולמצע זאת אותה פעולה בדיוק, עד כדי N, כן, לחלק ב-N. אז כשאתה מסכם על התכונות של, ה, של, ה, של הפרטים, אתה מקבל את התכונה הקולקטיבית באמרגנטיות חלשה. זה דומה לחוק המספרים הגדולים. אבל אמרגנטיות חזקה היא לא קשורה בכלל לחוק המספרים הגדולים. היא בעצם אומרת שמשהו מופיע, מגיח, יש מאין, כאשר יש מכלול של אינדיבידואלים, אבל הוא לא תכונה סטטיסטית של האינדיבידואלים. אתה לא עושה ממוצע על ההתפלגויות של כל אינדיבידואל לחוד, אלא זה משהו אחר לגמרי, להפך. אי אפשר להסביר את זה באמצעים סטטיסטיים. אלא זה משהו, איזה נס קורה מתי שמתקבצים הרבה נוירונים ביחד. קורה איזשהו סוג של מעבר לפאזה אחרת, למשהו, משהו שונה לגמרי. למה? נס. אין לי הסברים, אין לי כלום, אבל זה קורה. אוקיי? אז פה, זה למשל דוגמה ל, 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 לטענה שעוברת מהמיקרו אל המקרו, לא באמצעות חוק המספרים הגדולים. ומה שאני טוען, אין חיה כזאת. אין דבר כזה. אם כל מה שיש פה זה נוירונים, אז אני יכול להסביר את התופעה הכללית באמצעות התופעות של הנוירון הבודד. ככל שאני לא יודע את ההסבר, יכול לבוא מישהו ולהגיד, נכון, יש הסבר, ימצאו אותו בעתיד. בינתיים אנחנו עוד לא יודעים את ההסבר, זאת טענה שאפשר לשמוע. אבל מי שאומר לי, לא, לא, גם אם לא ימצאו את ההסבר, זה לא משנה, כי זה אמרגנטיות חזקה. את זה אני לא מקבל. אם בעתיד מישהו ימצא איזשהו הסבר, יכול להיות, אני לא יודע, אז יכול להיות שאני אחזור בי, ואני אסכים למטריאליזם. מדע מתקדם עם הזמן, זה יכול לקרות. בנתונים שלנו היום, זה לא רק שאין הסבר, אין אפילו כיוון שמישהו יודע בכלל לחפש, איפה בכלל אפשר לחפש את ההסבר הזה, באיזה שפה בכלל הוא יתנסח. אין בכלל, זה נראה, לפחות במצב הידע שיש לנו היום, זה נראה פשוט משהו מופרך לחלוטין. אם פעם תהיה איזה מהפכה ובכל זאת ימצאו משהו, יכול להיות שזה נכון, אבל אם אתם שואלים אותי, על בסיס הידע הקיים היום, מה התזה היותר סבירה, אין ספק שהדואליזם יותר סביר מהמטריאליזם. מה שמנוגד לכל מה שאומרים חוקרי המוח וכל הביולוגים כמעט. אבל לדעתי הם כולם טועים, הם אומרים תזה מאוד בלתי סבירה. אני לא מדבר על הביולוגיה, אני מדבר על התופעות המנטליות. לכן מבחינת הביולוגים, את הביולוגיה הם יכולים להסביר באמצעות הביולוגיה כן נוצרת על ידי תהליכים של אמרגנטיות חלשה. ואת אפשר להסביר את התופעות הביולוגיות, או לפחות עשו כבר הרבה מאוד צעדים בדרך, יש עוד קצת חורים, אבל הרבה מאוד צעדים בדרך עשו כבר מהפיזיקה אל הביולוגיה. שם כבר יש, כמעט יש רדוקציה, אוקיי? לכן שם זה בסדר, אבל כשאני עובר לתופעות המנטליות, כן, כשאני עובר לפסיכולוגיה, לא לביולוגיה, אז שם אין שום מעבר מפה לשם, זה פשוט וקום. אוקיי? ולכן הביולוגים לא אוהבים את הויטליזם בתוך הביולוגיה, ועם זה אני יכול להסכים. את הביולוגיה אולי אפשר להסביר גם בלי קיומה של נשמה. אבל את הפסיכולוגיה, אני חושב שלא. אני בטוח שלא.
יש גם את הנקודה אולי של איך נגיד למדוד כאב, נגיד זה משהו שבלתי אפשרי, זאת אומרת התכונות המנטליות הן לא ניתנות למדידה כמו למשל בפיזיקה.
זה ברור, זה מה שנקרא פסיכופיזיקה. יש ספר מאוד נחמד של אדם בשם דניאל אלגום, הוא היה מרצה אולי עדיין בפסיכולוגיה בבר אילן באוניברסיטה משודרת, שנקרא פסיכופיזיקה, כדאי לקרוא, ספר מאוד מעניין. שהוא באמת מדבר על הבעיה הגדולה בלמדוד תופעות מנטליות. אתה תמיד ניזון מתשאול של אנשים. אתה שואל אותם, כמה חזק האור שאתה רואה? וזה מה שאתה יכול לנסות ולתאר, אתה לא יכול להגיד לבן אדם באיזה עוצמת אור הוא רואה. אתה יכול לדעת איזה עוצמת שדה יש בעולם. יכול למדוד את זה, זה תופעה פיזיקלית. אבל כשזה פוגע ברשתית ויוצר אור בהכרה, עוצמת האור בהכרה זה משהו שלא ניתן למדידה. בשום צורה. כל מה שאתה יכול זה לשאול את הבן אדם אם זה יותר חלש מהאור הקודם, יותר חזק, בכמה נראה לו שזה יותר חזק, אבל גם אני עצמי לדעתי, אם ישאלו אותי, אני לא יודע להגיד. אם זה פי 2 או פי 1.5 או פי 3. איך אני יכול לדעת דבר כזה? והשאלת הקשר בין העוצמה של הפסיכו לבין העוצמה של הפיזיקה, היא מחלוקת עתיקת יומין, היה את הגישה הלוגריתמית והיה את גישת החזקה. יש טענה שזה הקשר הוא לוגריתמי, זאת אומרת שאתה מכפיל את עוצמת השדה האלקטרומגנטי פי 2, האור שאני אראה נוסף לו עוד לוג 2. זאת אומרת, זה עולה חלש יותר. ויש טענות שהחוק הוא חוק חזקה, ויש ויכוחים מה בדיוק החזקה, אבל מאיפה באים כל הוויכוחים האלה? למה יכולים להיות ויכוחים? תמדוד ותראה. לא, אי אפשר למדוד. כי אתה שואל אנשים מה עוצמת האור, ואתה ניזון ממה שהם אומרים לך, אבל הם עצמם לא באמת יכולים להגיד האם זה פי 2 או פי 5. אז לכן בעצם זה תחום כזה שהוא בנוי על קרי תרנגולת כולו, וכשקוראים את הספר זה מאוד מעניין, הוא מנסה גם להסביר את הבעייתיות, אבל גם לנסות ולהתקדם. ולדעתי הוא לא באמת מצליח להתקדם. אי אפשר להתקדם שם, כי זה מין משהו שהוא... אין לו בסיס. אבל זה קושי למדוד את הדבר. אני טוען טענה יותר יסודית. קודם כל, תבין שזה שני דברים. יכול להיות שגם את הדבר הפנימי אפשר יהיה למדוד, אבל עדיין הדבר הפנימי זה לא הדבר החיצוני שמעורר אותו, שמחולל אותו. צריך להבין שזה שני דברים. הטענה שהדבר הפנימי גם אי אפשר למדוד אותו, זאת עוד טענה. ואולי אפילו מחזקת את העובדה שזה שני דברים. עובדה שזה באמת זה לא מדיד וזה כן מדיד, אז כמובן זה מחזק יותר את הטענה שמדובר בשני דברים שונים, אוקיי? אבל הטענה הזאת היא טענה שיכולה להיות נכונה אפילו אם אתה כן היית יכול למדוד. אבל זה לא אותה טענה. אז זה פשוט הערה לגבי החוק המספרים הגדולים, או המעבר מהפרטים אל הקולקטיב שנוצר מהם, שלא תמיד המעברים האלה, או לפחות יש כאלה טענות, שלא תמיד המעברים האלה זה בסך הכל חוק המספרים הגדולים. לפעמים יש איזה מעברים ניסיים כאלה. עכשיו, אני אישית דווקא בתור אדם, כן, בתור המיסטיקן נגד המדענים, לא מאמין בניסים. אני לא חושב שיש ניסים כאלה, אני חושב שאם זה רק אוסף של נוירונים, אז אמור להיות איזשהו הסבר שעושה רדוקציה, בלי ניסים. ואם אין הסבר כזה, אז זה אומר שיש פה פשוט עוד משהו, ולא שיש ניסים. והמטריאליסטים שמדברים בשם המדע, הם מדברים על ניסים. זה מה שהם מדברים. זה ממש מוזר הדבר הזה, באמת שזה שווה טור. צריך לחשוב על זה, לכתוב על זה פעם.
יכול להיות משאלת לב יותר מאשר...
יכול להיות. תראה, זה לא כל כך פייר לשפוט אנשים על בסיס הפסיכולוגיות והמניעים שלהם. גם הם יכולים לעשות את זה אליי.
נכון.
אני שופט את הטיעונים שלהם. אני אומר, הטיעון שלהם הוא חלש. למה הם מחזיקים בטיעון חלש? עכשיו אפשר להיכנס בפסיכולוגיות, מה גורם להם לזה? זה לא מעניין אותי, כל אחד מאיתנו יש לו חולשות, זה לא נחלתם רק שלהם, אני בטוח שגם לי יש חולשות ואני מניח שאפילו לך יש. אז כן, כולנו בני אדם, אבל כן אפשר להתמודד מול טיעונים, הטיעון הוא טיעון חלש, זה מה שאני רוצה לטעון. מה הפסיכולוגיה שמובילה לזה זה דיון אחר, לרדת מתחת לחגורה, זה לא פייר. טוב, אז... זה מה שרציתי להשלים לגבי חוק המספרים הגדולים. אני רוצה עכשיו לעבור הלאה, עדיין בהקשר הזה של חוק המספרים הגדולים בפסיכולוגיה. זאת אומרת, ההסבר של חוקים פסיכולוגיים על בסיס התנהגויות של אנשים בודדים. שם כן עובד חוק המספרים הגדולים, ולמרות שלכל אדם יש בחירה חופשית, הטענה היא שברמה הקולקטיבית אפשר לתאר איזה שהם חוקים. והסברתי את זה דרך המודל הזה של המתווה הטופוגרפי. כן, שהמתווה הטופוגרפי זה איזושהי סביבה שבתוכה האדם פועל, שהיא נוצרת על ידי כל דברים שפועלים עליו, חינוך, גנטיקה, מבנה מוח, השפעה סביבתית, מה שאתם רוצים, כל הדברים האלה, nature ו-nurture מה שנקרא, וכל המכלול הזה יוצר איזשהו סוג של מתווה טופוגרפי שבתוכו פועל האדם. עכשיו, הטענה שלי שבניגוד לכדורון, שהמתווה הטופוגרפי בעצם מכתיב לו לאן הוא ייסע ובאיזה מהירות ולאן הוא יגיע, אדם, הכוחות הפיזיקליים שפועלים עליו זה בדיוק כמו על הכדורון. אבל אדם בניגוד לכדורון יכול להחליט דווקא לעלות על ההר ולא להתגלש לעמק. הוא כמובן ישלם על זה במחיר אנרגטי, כי הוא יצור פיזיקלי. אבל הוא יכול לקבל את ההחלטה ללכת נגד הכוחות שמפעיל עליו המתווה. זה בעצם הטענה, הטענה ליברטנית. לעומת זאת הדטרמיניסט אומר שהאדם הוא בסך הכל כדורון. זאת אומרת, ברגע שיש את המתווה, אני יכול להגיד לך מה יקרה עם האדם, או מה יעשה האדם. כן, זה תיארתי בפעם הקודמת. עכשיו, כתוצאה מזה אפשר לראות, הסברתי הרי כל המוטיבציה למודל הזה, בהקשר שלנו, הייתה דברי הרמב״ם על המצרים. איך הקדוש ברוך הוא גרם למצרים להשתעבד בישראל. ובד בבד, או יחד עם זה, נשארה בחירה חופשית לכל אחד מהמצרים. אבל עדיין הקדוש ברוך הוא יכול היה להגיד לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, יגר יהיה זרחה ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, זאת אומרת, יש להם בחירה חופשית והם נושאים באחריות, למרות שאני אמרתי מראש שזה מה שיקרה, הקדוש ברוך הוא אומר. איך זה קורה? אז הרמב״ם בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא גזר את זה על כלל המצרים ולא על כל מצרי לחוד. ולכן כל מצרי לחוד שבחר ברא, מגיע לו עונש, יש לו אחריות על מה שהוא עושה. למרות שברמה הקולקטיבית אפשר היה לדעת מראש שתהיה כמות מסוימת של מצרים שהשתעבדו בישראל, אם אתם זוכרים את המבט מחלונות פייסבוק, כן, על העולם, זה בדיוק אותו דבר. והטענה בעצם היא כזאת שהקדוש ברוך הוא ניבא את ההתנהגות הקולקטיבית של המצרים, למרות שלכל אחד מהמצרים הייתה בחירה חופשית, ברמה הקולקטיבית אני כן יכול להגיד מה יקרה. זה חוק המספרים הגדולים. עכשיו, אלא מה? שמה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו של פרעה למשל, או גרם למצרים להשתעבד בישראל. אם סתם ככה, נגיד שני עמים חיים אחד ליד השני. עקרונית אין סיבה שעם אחד ישעבד את העם השני. במקרה הרגיל זה לא יקרה. אומר הקדוש ברוך הוא כן, אבל אני אדאג לזה שזה יקרה. אבל הקדוש ברוך הוא לא רק יודע מראש מה המצרים יעשו, הוא זה שחולל את מה שהמצרים עשו. הוא גרם להם לעשות את זה. עכשיו איך קורית גרימה שהיא לא דטרמיניסטית? אם אתה גרמת, אז זה דטרמיניסטי, אז מה אתה רוצה מהם? איזה אחריות יש להם על מה שהם עשו? אתה גרמת לזה. אז הטענה של הרמב״ם היא שהגרימה פה הייתה גרימה סטטיסטית. הגרימה היא דאגה לזה שברמה הקולקטיבית יהיו מספיק מצרים שהשתעבדו בישראל. אבל לכל מצרי לחוד יש בחירה חופשית. ועדיין ברמה הסטטיסטית יהיו מספיק מצרים שהשתעבדו בישראל. ובמילים אחרות, מה שהקדוש ברוך הוא בעצם עשה פה, הוא שינה את המפה הטופוגרפית שבתוכה פעלו המצרים. ברגע שאתה מנמיך או מוריד את הזווית בכיוון על המפה של להשתעבד בישראל, אז יותר מצרים יבחרו ליפול למטה, כי זה יותר נוח ליפול למטה. עדיין, לכל אחד יש בחירה חופשית. אבל סטטיסטית אני יכול להגיד שמתוך מיליון מצרים, יהיו יותר מצרים שיבחרו בדרך הזאת. וכשאתה משנה את המשקלות הדדיים לכל הכיוונים על המפה הטופוגרפית הזאת, או כן, הופך את ההר לתלול יותר או לפחות תלול, או את העמק ליותר תלול או פחות תלול, או הופך הר לעמק או לעוקף, או משהו, אתה משנה את המתווה הטופוגרפי, אז למרות שלאדם יש בחירה חופשית, עדיין ברור שמה שאתה עשית משפיע על התוצאה, לא קובע את התוצאה, אלא משפיע על התוצאה. ברמה הקולקטיבית זה כבר כמעט קובע את התוצאה, יש את חוק המספרים הגדולים, אבל ברמה הפרטית זה משפיע על התוצאה. אוקיי, זאת בעצם הטענה. עכשיו אני רוצה להראות דוגמה או יישומים לעניין הזה, כדי שזה יהיה יותר ברור. אני רוצה לדבר למשל על המושג הסתה, מושג מאוד פופולרי במחוזותינו בזמן האחרון. מה זאת הסתה? הרי בסופו של דבר, הסתה, העבירה של הסתה היא עבירה מאוד בעייתית. בהלכה למשל אין איסור להסית. יש איסור להסית לעבודה זרה בלבד. אבל אין איסור להסית לעבירות. למה לא? הגמרא אומרת, כי דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. ואת, אם אני מסית אותך לעשות עבירה, ואתה יודע שהקדוש ברוך הוא אוסר לעשות את הדבר הזה, אז אם אתה בחרת לשמוע להסתה שלי, זה בעיה שלך, זה אשמתך. אתה החלטת לשמוע להסתה שלי ולא לציווי של הקדוש ברוך הוא. אז האחריות היא אחריות עליך. מה רוצים ממני? לכן בעצם לא רואים את המסית כעבריין. העבריין זה מי שבחר לשמוע להסתה. כמובן, אם אתה הפנטת אותו, אם אתה עשית משהו שהוא לא יכול היה לבחור להתנגד לו, זה עניין אחר. אבל אם אתה מסית אותו, להסית זה כלום. מה זאת אומרת להסית? להסית, תסית אותו. בסוף הוא צריך לקבל החלטה, ואם הוא קיבל החלטה רעה, האחריות היא עליו. זה הסברה של דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. זה לפחות ההסבר המקובל בסברה הזאת, יש לזה מחלוקת, אני מקווה להגיע לזה בהמשך.
אין מדיח עד לשקר? אין עבירה כזאת?
לא. יש סוחר עדי שקר. אם אתה משלם להם, אז יש בהלכה דיונים מה בדיוק אתה יכול להיות שאתה כן חייב. כי פה אתה כבר לא רק הסתת אותם, אלא דחפת אותם. אבל הסתה, כלום. אין, אתה יכול להסית את מי שאתה רוצה למה שאתה רוצה, חוץ מעבודה זרה. מסית ומדיח זה עבודה זרה. וגם עיר הנידחת זה גם בעצם תוצאה של הסתה לעבודה זרה. אבל זהו, רק לעבודה זרה. נראה בהמשך, היד רמה אולי רוצה לטעון שיש הסתה גם בדברים אחרים, אבל הוא עצמו אומר שכנראה זה לא נכון. והרעיון מאחורי זה הוא בדיוק זה. כי כשאני מסית את הבן אדם הזה, בסוף בסוף הוא מחליט מה לעשות. כשאני הסתתי, מה עשיתי בעצם? שיניתי את המתווה הטופוגרפי שבתוכו האדם פועל. יצרתי איזשהו דחף יותר גדול ללכת לכיוון האסור.
אבל אם אני הרווחתי מזה? אם אני הרווחתי מזה?
מה?
אם אני כתוצאה מזה הרווחתי משהו.
לא משנה.
אז עשית...
הרווחת,
אז אני לא אחראי, אני לא אחראי.
הסתה לאיסור הוא העבריין. הסתה לא משנה כלום בהלכה. עכשיו, מה שקורה זה, מה עושה ההסתה? אני מסביר את זה במודל הקודם שתיארתי. היא בעצם משנה את המתווה הטופוגרפי סביב האדם. היא הופכת את המצב שבתוכו הוא פועל למצב שבו למצב שבו יותר קל לו, הוא נמשך יותר לעשות את העבירה. אבל עדיין יש לו את הבחירה החופשית האם לעשות את זה או לא. רק מה שאני עשיתי זה לא דבר ניטרלי לחלוטין. אני שיניתי את המשקלות. זאת אומרת, אני יצרתי סיכוי יותר גבוה לזה שהוא יעבור עבירה. אבל עדיין ההחלטה היא החלטה בידיו, ולכן גם האחריות היא אחריות שלו. אם היה לו קשה להתמודד, אולי זה יהיה טיעונים לעונש. אנחנו נגיד שמגיע לו עונש פחות חמור, אבל האחריות הבסיסית היא עליו. ברגע שהוא החליט לעשות את זה, הוא החליט האחריות היא עליו. אלא מה? מה יקרה אם אני אסית ציבור, לא אדם פרטי? אם אני מסית ציבור, התמונה משתנה לחלוטין. למה? כי ברגע שאני מסית ציבור, זה בדיוק מה הקדוש ברוך הוא עם המצרים. כשאני מסית ציבור, אז אני בעצם משנה את המפה הטופוגרפית של כל האנשים. באיזושהי צורה, נותן להם דחיפה נוספת לכיוון העברייני, לעשות את העבירה. עכשיו, כל אדם לחוד יש לו בחירה חופשית. ואם הוא עשה את זה, הוא ייתן את הדין, האחריות היא עליו. הוא היה יכול גם לא לעשות את זה. אבל לפי חוק המספרים הגדולים, ברור, או כמעט ברור, ב-99%, שיהיו אנשים שיעשו את זה. למרות שלכל אחד יש בחירה חופשית, או אולי אפילו בגלל שלכל אחד יש בחירה חופשית, אז לכן ההתפלגות תהיה כזאת שבעצם יהיו כמה שיעשו את העבירה הזאת, ויהיו כמה שלא. אם אני לא הייתי מסית, אז אף אחד לא היה עושה את העבירה, נגיד, לצורך הדיון. הסתתי, אז מתוך האלף יהיו 3 שיעשו את העבירה, או מתוך המיליון יהיו 10,000 שיעשו את העבירה. כי לכולם יש בחירה חופשית, אבל יש התפלגות. ואם אני מסתכל על התמונה הכללית, העבירה תיעשה. ואת, אם אני עכשיו מסית ציבור לרצוח מישהו, המישהו הזה ירצח. כי אם לא יעשה את זה פלוני, יעשה את זה אלמוני, ואם לא יעשו את זה 10 האלה, יעשו את זה 3 האלה. אבל מתוך המיליון שאותה מסתתי, יהיו 3 שירצחו אותו. ולכן יש הבדל מאוד מאוד גדול, ובדיוק זאת, בדיוק אותה תופעה של חוק המספרים הגדולים הפסיכולוגי, יש הבדל מאוד מאוד גדול, בין הסתה של אדם יחיד לבין הסתה של ציבור. עכשיו שגם בחוק עושים הבחנה כזאת, נדמה לי, אני לא מכיר, אבל אני חושב. באופן זה מאוד הגיוני, בגלל שהסתה של אדם יחיד היא בסך הכל משאירה את הבחירה בידיו, והאחריות היא על מי שעשה את זה. אבל הסתה של ציבור, למרות שעל כל אחד מהציבור הבחירה היא בידיו, אבל הסתה של ציבור קובעת באופן דטרמיניסטי שהעבירה תיעשה. אני לא יודע על ידי מי מתוך הציבור, אבל העבירה בגדול תיעשה. ולכן הסתה של ציבור, אפשר לראות את המסית כמישהו שממש חולל את התוצאה הזאת במו ידיו. למרות שלכל אחד יש בחירה חופשית. וזאת השלכה מאוד חשובה. כי באופן עקרוני, הייתם שואלים, לפי אותו אורך מחשבה כמו שדיברנו קודם, אם על כל אחד מהציבור הזה יש אחריות למעשה ויש לו בחירה חופשית, אז גם אם הסתתי את הציבור, כל אחד מהציבור שעבר את העבירה, אחריות היא עליו. מה רוצים ממני? גם אם הסתתי ציבור, אני לא עשיתי כלום. כל אחד שעשה את העבירה, העבירה היא עליו. זה נכון. אני לא אחראי לאף אחד מהציבור שעשה את העבירה, אבל אני כן אחראי לזה שהעבירה נעשתה. כי העבירה הייתה נעשית על ידי איזשהו אחוז מתוך הציבור, למרות שלא אני קבעתי מי, זה הבחירות החופשיות שלהם קבעו. אבל אני כן קבעתי, או יצרתי מצב, שבו יהיה איזשהו אחוז מסוים מתוך הציבור שיעשה את העבירה, זאת אומרת שהעבירה תיעשה. ובמובן הזה, יש על המסית איזושהי אחריות כמעט דטרמיניסטית לתוצאה, היו מסית ציבור גדול. עכשיו, אני לא מכיר בהלכה התייחסות להסתה ציבורית, שהיא אסורה לעומת הסתה פרטית. בדרך כלל התפיסה היא שהסתה לא אסורה, חוץ מהסתה לעבודה זרה. אבל בעבודה זרה כן רואים הבחנה כזאת, כי הסתה של אדם יחיד זה עניין של מסית ומדיח. הסתה של עיר הנידחת היא עבירה יותר חמורה. ויכול להיות שהסיבה לזה היא שמדובר בהסתה ציבורית. ובהסתה ציבורית, אם אתה לא תנהל פה ביד קשה, אז העבירה תיעשה. על ידי מישהו מתוך הציבור. ולכן אולי, לא יודע, בפרטים, אני לא יודע אם זה עובד עד הסוף בפרטים של ההלכה הזאת, אבל אולי זה איזשהו סוג של רציונל להבחנה בין הסתה של עיר הנידחת לבין מסית ומדיח לעבודה זרה של אדם פרטי. אבל ככלל, ההלכה לא רואה הסתה כעבירה. אני אביא אולי דוגמה...
גם חילול השם זה, חילול השם זה בפרסיה. יש מחלל כן. חילול השם, הקשה הוא בפרסיה דווקא, ברבים.
זה לא קשור לדיון שלנו, אבל זה לא מה.
לא, יכול להיות שזה בגלל ההשפעה, כשאתה מחלל שם שמיים בפני כולם, אז אתה משפיע,
לא? לא, לא בגלל ההשפעה, אסור לחלל שם שמיים.
אבל למה דווקא בפרסיה? למה דווקא בפרסיה?
חילול השם, זה לא מדין מסית. חילול השם,
מי אמר?
הרבה רע, יותר חמורה.
אז למה, למה חיללתי שם שמיים בחדרי חדרים, הכל בסדר, אבל חילול שם פרסיה, קטסטרופה, מה ההבדל? אותו, אני נהניתי אותו דבר מאותה עבירה.
עשו גם בחדרי חדרים, זה כלל, לפחות מדי רבנן, אבל עדיין, ברור שזה פחות חמור, בגלל שכשאתה מחלל את השם לעיני כל העולם, זה יותר חמור, יותר חמור מאשר לחלל אותו בעיני שניים, או בתוך החדר. בסדר, אבל זה לא קשור לחוק המספרים הגדולים ולסטטיסטיקות שדיברתי עליהם קודם, פשוט חומרת העבירה. זה לא בגלל שאוסף הפרטים מצטבר.
אבל חומרת העבירה היא בגלל ההשפעה על הציבור. התודעה הציבורית שיצרת, שחיללת את השם.
אתה מניח שחילול השם הוא סוג עבירה כמו הסתה. זה בעצם, אני גורם לאנשים לעשות עבירות. לא, חילול השם זה עבירה לעצמה. לא בגלל שאני גורם לאנשים לעשות עבירות. זה בעצמו עבירה. ואני לא גרמתי לאף אחד כלום. אני לא חושב שהפירוש...
מי אמר? מי אמר? מאיפה
הרב... זו התפיסה הפשוטה של השם, אחרת אתה יכול לדבר על גרמה, אתה יכול לדבר על דברים אחרים. אני חושב שזה לא... אני לא מכיר שום אינדיקציה שתופסת את האיסור של חילול השם כמשהו של גרימה לעבירות. גרימה לעבירות זה הסתה, וזה אסור רק בעבודה זרה. אם חילול השם היה אסור בגלל שהוא גורם לעבירות, אז גם הסתה הייתה צריכה להיות אסורה, כי זה גורם לעבירות באותה צורה, אולי אפילו יותר. אבל אין איסור הסתה, ויש איסור חילול השם. אבל ענייננו, מה שאני רוצה לומר, אני אביא דוגמה אחרת, אבל היא מקבילה. יש לי תלמיד, היה לי תלמיד, שכתב פעם מאמר שהוא רצה לטעון שצריך לנסוע בתחבורה ציבורית, אסור לנסוע ברכבים פרטיים בגלל סכנה של תאונות דרכים וכדומה. ובתוך המאמר הזה הוא ניתח קצת איך צריך להתייחס לסכנות לציבור. והוא הביא למשל את הסוגיה של גחלת של מתכת ברשות הרבים, הגמרא אומרת שבגחלת של מתכת ברשות הרבים, למרות שאין כרגע סכנה מוחשית שמישהו ייפגע בה, מותר לחבוט אותה בשבת. לדעת הגאונים, אפילו באיסור תורה. לרוב הדעות לא, אבל דעת הגאונים אפילו באיסור תורה. אז רואים שיש איזשהו יחס מיוחד לסכנות כלפי ציבור. עכשיו, סכנות כלפי ציבור מחולקות לשני סוגים. זה מהדיונים שעשיתי איתו אז, נפל לי הסימון הזה, אחרי זה כתבתי את זה גם בהקשרים אחרים. סכנות או יחס מועדף לציבור יכול לקרות בשני מנגנונים שונים. לדוגמה, הוא הביא שם במאמר שאלה ששאלו את הרב מרדכי אליהו. איזה קצין בצבא אמר לו שההוראה בצבא זה שכאשר הקצין הרי צריך לבדוק את פריקת הנשק של החיילים. כשהם יורדים משמירה, אז הקצין בודק שהנשק פרוק, כן? שלא ייפלט איזה כדור במגורים. אוקיי? עכשיו, הכלל הוא בלילה אתה צריך לבדוק עם פנס, כדי לראות שלא נשאר כדור בבית הבליעה. זאת אומרת, לא מספיק להכניס אצבע ולמשש, אתה צריך לראות עם פנס. זה ההוראה הצבאית. עכשיו, קצין שאל את הרב אליהו מה לעשות בשבת, בליל שבת, בלילה. ההוראה הצבאית היא לבדוק עם פנס. אבל ברור שהסכנה יפסית. זאת אומרת, תכניס את האצבע, תוודא שאין כדור, אז אין כדור. סכנה יפסית. הרב אליהו אמר לו לבדוק עם פנס. אז הוא שאל אותי, הבחור הזה שכתב את המאמר, הוא אמר לי, מה ההיגיון בזה? הרי זה לא פיקוח נפש ברמה כזאת שמצדיקה חילול שבת. זה פיקוח נפש זניח לחלוטין. ברור שההבדל בין לדחוף אצבע לבין להעיר עם פנס הוא סיכום כל כך קטן, שאם על זה מחללים שבת, אפשר לבטל את שבת. אין משהו שלא לא מהווה סיכון באותה רמה. אמרתי לו שאני חושב שהטענה היא, שאם באמת אדם פרטי היה בא לשאול את הרב אליהו, אז הוא היה אומר לו לא להדליק פנס. אבל ברגע שהוא מפרסם פסק כזה, אז הוא פונה לאלפי או עשרות אלפי קצינים, במאות רבות או אלפי ימים. אתם מבינים כמה מקרים, כמה המון 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 מקרים. עכשיו נניח שהסיכוי שאתה תפספס עם האצבע ועם פנס היית תופס את זה, הסיכוי הוא אחד למיליון. נניח, אוקיי? עכשיו אם יש אלף קצינים שבודקים באלף ימים אנשים, או אלף אנשים, בסדר? באלף ימים איש אחד, לא חשוב, אז בעצם יש מיליון מקרים. באחד מהמקרים האלה בממוצע ייפלט כדור. בגלל שאתה בדקת בלי פנס אלא רק עם האצבע. ולכן ברמה הקולקטיבית יש פה בעצם סכנה ודאית, כמעט ודאית. בממוצע יערק בן אדם בתוצאה מהדבר הזה. אז כשאתה שואל את השאלה כאדם פרטי, אתה בעצם תקבל תשובה אחרת מאשר התשובה שתתפרסם לציבור. כי התשובה שתתפרסם לציבור פונה לכולם. כשאתה פונה לכולם, סיכון של אחד למיליון, כשאתה פונה למיליוני אנשים, הוא סיכון משמעותי. כן? באותה צורה, למשל, תחשבו על הטילים שהגיעו במלחמת המפרץ, שירו טילים פה על ישראל, ואז ההוראות היו להיכנס לחדר לממדים ולחדר אטום וכל מיני דברים מן הסוג הזה. חדר אטום זה בעיה של נשק לא קונבנציונלי, אבל בסוף התברר שירו רק נשק קונבנציונלי, ואז ההוראה, כמו בעזה, כמו בעוטף עזה עד היום, ההוראה היא להיכנס לממדים, כן, לחדרים ממוגנים. עכשיו, הסיכוי שאני אפגע הוא אפסי. אני כאדם שיושב, מסתובב פה בעיר, ויורים עליי מאיראק טילים, או אפילו מעזה, יורים עליי טילים, הסיכוי שאני אפגע הוא אפסי. אני לא משנה נשימה אחת בגלל הסיכוי הזה, זה שטויות. אני ממשיך לפזם לי זמר אליז, וללכת לעשות את מה שאני רוצה. אין שום חשש. אני, כשנפלו הטילים מאיראק שמה וזה, אני הסתובבתי ברחוב, לא התנדנדת לי טיפת חשש. למה? כי הסיכוי לזה הוא אפסי, לא כי אני אמיץ גדול, אלא כי הסיכוי הוא אפסי, זה לא, אין באמת סיכון. אז למה בכל זאת צריך להיכנס לחדרים הממוגנים? בעיניי צריך. למה צריך? כי אנחנו מיליוני אנשים. הסיכוי שאני אפגע הוא אפס, הוא אחד ל, לא יודע, אחד למאה אלף. לא סיכוי שאני מתרגש ממנו, אחרת גם לא הייתי נוהג במכונית. אבל כשיש מיליון אנשים שמסתובבים באזור, והסיכוי הוא אחד למאה אלף, אז אם כולם ימשיכו להסתובב, עשרה ייפגעו. יש סיכוי ודאי לעשרה אנשים. אבל אנחנו לא יודעים איזה 10 אנשים אלה. לכן כל המיליון צריכים להיכנס לחדרים ממוגנים. למרות שאני כאדם פרטי, אם כולם ייכנסו לחדרים ממוגנים ואני אמשיך להסתובב ברחוב, לא יקרה כלום. אבל זה כבר הצו הקטגורי. שכל אחד צריך לעשות את מה שהוא רוצה שיהיה לחוק כללי. ולכן גם אני כאדם פרטי צריך למלא את ההוראה ולהיכנס לחדר ממוגן. וכל הסיפור הזה הוא באמת רק השיקול הקולקטיבי. כי ברמה הפרטית הייתי מצפצף על זה צפצוף ארוך. לא מעניין אותי בכלל, זה סיכון אפס. אוקיי? גם בעוטף עזה אגב. גם בעוטף עזה הסיכון הוא אפס. אפס מאופס. סיכוי שלך להיפגע פצפון. אבל מה, יש הרבה אנשים, הרבה יישובים. בסוף בסוף עובדה שמדי פעם זה כן פוגע באיזשהו מקום. וכן יכול למות מישהו. אז לכן השיקול הוא שיקול קולקטיבי. כשאתה מפנה שיקול כלפי ציבור, גם סיכויים מאוד מאוד קטנים הופכים להיות סיכון מוחשי. אתה צריך להתחשב בזה כסיכון מוחשי. וזאת אותה תופעה של חוק המספרים הגדולים. זה באמת חוק המספרים הגדולים, כמו שאמרתי קודם. יש התייחסות לציבור שהיא שונה מיחיד, שזה אמרגנטיות חזקה. זה לא קשור לחוק המספרים הגדולים. לדוגמה, אני כתבתי פעם מאמר, בעצם היה גם תורים באתר על זה, על האם מותר להפעיל משטרה בשבת. עכשיו, אני לא מדבר על מצבים שיש פיקוח נפש, כן, זה ברור, פיקוח נפש דוחה שבת. אני מדבר על מצבים שאין שום פיקוח נפש, אין כלום. גנב בא לקחת כסף ובורח, אין שום חשש, אני בריון גדול, הוא לא יצליח להתגבר עליי, לא ירוג אותי ולא שום דבר. אבל את הכסף הוא ייקח. השאלה היא מותר לי לקרוא למשטרה, ולמשטרה מותר לחלל שבת כדי לבוא לתפוס את הגנב ולהגן עליי. בהצטקלות האופטימית שהמשטרה בכלל מגיעה לתפוס גנבים. לא קורה. אבל נניח שזה כן היה קורה, אוקיי? אפילו אם תגיד להם הגנב ביד שלי ותפסתי אותו והוא פה, אף אחד לא יגיע. זה לא, הם לא, פשוט לא מגיעים. גם אם אתה כן גר בלוד, הם לא מגיעים. הטענה היא שאם לא תהיה משטרה פעילה בשבת, החיים שלנו יהפכו לגיהינום. אף אחד לא ימות. לצורך הדיון, אוקיי? אף אחד לא ימות. אבל החיים יפכו לגיינו. אתה לא יכול לעזוב את הבית, אתה צריך לשמוע על הכסף. אתה לא, אי אפשר לחיות ככה. אנשים יעשו רעש, השכנים שלי יעשו רעש, הם יודעים, בשבת אני לא מזמין משטרה. הם יעשו מה שהם רוצים. לא ייתנו לי לישון כל הלילה. העולם יהיה הפקר. עכשיו, אף אחד לא ימות. לא ישנים לילה אחד, אף אחד לא מת מזה. אני טוען שעל זה אפשר לחלל שבת. צריך לחלל שבת. את משטרה צריכה לחלל שבת כדי לדאוג לסדר ציבורי. להגן על אנשים ועל זכויותיהם, בלי שום חשש לפיקוח נפש. למה? בגלל שאתה לא יכול לנהל חברה בצורה אחרת. אגב, זאת טענה של ישעיהו ליבוביץ'. במקור הוא דיבר על להפעיל את משרד החוץ בשבת וכל מיני דברים כאלה. אבל הטענה שאני רוצה לטעון, זה שיש מצבים שבהם זה פיקוח נפש לחברה, לא פיקוח נפש ליחיד. החברה תמות. אף אדם יחיד לא יאבד את חייו, אבל החברה תתפרק, אנשים יעזבו לאוסטרליה, אי אפשר לחיות במקום כזה. אתם יודעים, הרי בדרך כלל באוכלוסייה דתית אין שוטרים. אין שוטרים דתיים כמעט. כי אנשים דתיים לא מתגייסים למשטרה, כי יש את הבעיות של חילול שבת וזה, ואתה, איכשהו המנטליות היא שאנשים דתיים לא מתגייסים למשטרה. לפני כמה שנים הרב של המשטרה, רמי ברכיהו, שהייתי איתו בקשר גם סביב המאמר הזה, ובכלל, התחיל לעשות פעילות כדי להכניס יותר אנשים דתיים למשטרה. הוא באמת הצליח, זאת אומרת, עכשיו זה כבר יותר נכנס. וחלק מהעניין היה הדיונים האלה בדיוק. והמאמר הזה מאוד שימש אותו גם בהקשר הזה, לכן דיברנו. והטענה היא שבעצם מותר לחלל שבת. עכשיו, זה לא בגלל, זה לא אותו מנגנון שדיברתי עליו קודם. המנגנון שדיברתי עליו קודם אמר, תראו, הסיכוי הוא 1 ל-100,000, אם יש לי מיליון אנשים, 10 ייפגעו. אז זה סתם שיקול סטטיסטי, חוק המספרים הגדולים. פה זה לא שיקול סטטיסטי, אני לא, זה אמרגנטיות חזקה. זאת אומרת, אני לא טוען שהחברה, בעצם זה סכום של מה שיקרה לאזרחים הפרטיים. אני טוען שהחברה מתה, למרות שאף אחד מהפרטים לא מת. החברה מתה כחברה, היא לא מתפקדת, האורגניזם החברתי מת. וגם על זה אפשר לחלל שבת. והגחלת של מתכת ברשות הרבים, יש מקום לדון, האם זה מתפרש כמו פנס של הרב אליהו, או כמו מה שאני רוצה לטעון כאן, אפשר לקחת את זה גם לכאן וגם לכאן. אבל זאת בעצם הייתה הטענה שלי, הבאתי לזה כל מיני ראיות וכל מיני דוגמאות, אבל כאן מבחינתי מה שחשוב זה להראות שאותן שתי תלויות שיש בין הרמה הקולקטיבית לרמה של האינדיבידואלים מופיעה גם בהקשר הזה. כשחוק המספרים הגדולים זה המכניזם הראשון, המכניזם השני זה איזשהו סוג של אמרגנטיות חזקה. כשאתה מדבר על ציבור יש איזושהי התייחסות שונה לגמרי מאשר יחידים ואפילו אוסף של יחידים באותו מספר. ברגע שמוגדרים כציבור שהוא מתפקד כאיזשהו סוג של אורגניזם, אז נוצר פה משהו חדש. כמו שאוסף התאים שיוצר גוף, אז הגוף הוא לא רק אוסף של תאים, הוא אורגניזם. זה אוסף של תאים שמתפקד בצורה, כן, יש איזושהי קיברנטיקה, איזשהו סימביוזה בין התאים השונים והאיברים השונים, וזה מתפקד כמכלול אחד. וכשהאדם מת, אז התאים שלו יכולים עדיין להיות תאים חיים, אבל האדם מת. האדם כאדם, הקולקטיב מת. בסוף גם ימותו התאים איכשהו, אבל זה רק תוצאה. המותו של האדם הוא לא מיטה של תאים. המותו של האדם זה תופעה קולקטיבית. אחרי זה היא עוברת למישור של התאים הפרטיים. ולכן הטענה שאני רוצה לטעון שלפעמים ההתייחסות השונה לקולקטיב לעומת ההתייחסות לפרטים היא לא תוצאה של חוק המספרים הגדולים. לפעמים לקולקטיב מגיע איזושהי התייחסות אחרת. לא כי זה הרבה פרטים, אלא כי הקולקטיב, כי אורגניזם הוא משהו אחר. הוא לא רק אוסף הפרטים. כן, בהקשר הזה מדברים קצת, כן, המיסטיקנים מדברים על נשמת האומה. גם פשיסטים מדברים על זה. על נשמת האומה. כן, מה הכוון על נשמת האומה? נשמת האומה, אני לא יודע אם יש משהו כזה, כן, המלאך של כל אומה בספרות חזל, ככה זה מופיע. יש את המלאך של עשיו והמלאך של אדום והמלאך, יש מלאך על שר על כל אומה. מאיפה המציאו את העניין הזה? הטענה היא שברגע שאתה רואה את האומה, שזה אוסף של אנשים, כקולקטיב, כאורגניזם, אז צריכה להיות איזושהי נשמה שהופכת את אוסף הפרטים האלה למכלול. בדיוק כמו שראינו במוח, כן? שהאוסף הנוירונים הזה מתפקד כמכלול, התופעות המנטליות, זה בגלל שיש נשמה שיוצרת את הדבר הזה. כי אחרת אם זה היה רק סתם אוסף של נוירונים אחד יד השני, לא היו מופיעות תופעות שאי אפשר להסביר אותן במונחי התכונות של הנוירון הבודד. והטענה שאם באמת בהקשר הקולקטיבי יש משהו שאי אפשר להסביר אותו במונחי האדם הבודד, אז כנראה שיש בקולקטיב עוד משהו חוץ מאשר אוסף אנשים. ומיסטיקנים טוענים שזה איזשהו סוג של רוח קולקטיבית, כן, הגל כזה, או מין נשמה כזאת של הגוף הזה שנקרא עם. אבל זה רק, מבחינתי זה לפחות ביטוי מטאפורי לעובדה שאנחנו רואים פה סוג של התנהלות קולקטיבית, ולא רק אוסף של פרטים, והיחס לקולקטיב הוא לא תמיד רק סכום על היחסים לפרטים, יש בו משהו שלפעמים יכול להופיע רק ברמה הקולקטיבית. זה ביחס, לא בפיזיקה, כן? בפיזיקה אני לא מקבל שתהיינה תופעות במישור הקולקטיבי שאי אפשר להסביר אותן במונחי מה שקורה לפרטים. אוקיי, אני רציתי עוד קצת לדבר על סוגיית ההסתה בהלכה, אבל אולי את זה אני אעשה בתחילת הפעם הבאה, ואז אנחנו עוברים בעצם לחלק האחרון של הסדרה הזאת, שזה דיני ספקות. עד עכשיו דיברתי על סטטיסטיקה, ועכשיו נדבר קצת על, ואחרי זה נדבר על דיני ספקות. אוקיי.
אפשר שתי שאלות? אחד, בכל זאת, מה ששאלתי גם בפעם הקודמת, לא הבנתי את זה עד הסוף. לגבי הדגם הזה, המודל של המפה הטופוגרפית, אז אם המפה הטופוגרפית כוללת בתוכה גם את הדחפים והצרכים, וגם את האינטרס, גם את ערכים ואת כל מה שאתה מאמין בו, אז בסופו של דבר באמת מה נשאר ליחיד בקטע של הבחירה? הרי הוא רוצה את מה שהוא רוצה, וגם מה ששמעתי שהרב מסביר שאדם יכול לבחור אם להיות כדורון או להיות אדם שבוחר, אבל גם זה החלטה שלו, בסופו זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה להיות כדורון, אז הוא כדורון והוא מתפקד ככדורון.
אתה חוזר לבעיה של חולשת הרצון.
כן, אבל אני לא הבנתי את הפתרון, ניסיתי, קראתי, אני לא רוצה.
אז אני, זה לא משהו שאני יכול לענות עליו בתשובה, זה
טוב. לא, אפילו שמעתי את השיעור של הרב מאתמול או היום, בקטע של התשובה, עדיין, הרצון שלו להיות כדורון, הוא חושב שזה אידיאל להיות כדורון, רוב האנשים הם ככה, רוב המכריע.
בשיעור הקושי הזה עלה, ואמרתי שאני בעצמי באמת קצת מתלבט לגביו, למרות שאני כן חושב שזה נותן תשובה. הסברתי את זה שמה,
כן, כן.
אני לא אסביר, אני לא יודע להסביר יותר מזה. מה שאני רוצה לטעון זה שלעצום עיניים או לשמוט את המושכות זה משהו שאדם כן יכול לעשות כל עוד הוא לא מבין שזה יגיע בסוף לרצח, אוקיי? אז זה הוא כן יכול לעשות. אם זה מגיע בסוף לרצח, אז זה שהוא שמט את המושכות מטיל עליו אחריות על הרצח שקרה בעקבות זה, כמו השתייה והנהיגה אחרי שתייה. עכשיו אתה יכול לשאול את אותה שאלה, ודיברתי על זה שם בשיעור, על עצם ההחלטה לשמוט את המושכות, לעשות את אותו ניתוח גם לגביה.
Yeah,
אני טוען שהניתוח הזה לגביה לא נכון. כי שמיטת המושכות מצד עצמה היא לא תופעה אסורה. זה לא אסור לשמוט את המושכות. מה שאסור זה מה שיקרה בעקבו שמיטת המושכות. אז לכן פה אני לא עושה משהו שלדעתי הוא אסור. למרות שאני כמובן עוצם עיניים מהאפשרות שאחרי שאני אעשה את זה אני אגיע לעשות דברים אסורים. אבל זה
החלטה,
כן אפשרי בחולשת הרצון.
והחלטה לעצום עיניים, תוך כדי זה שאתה יודע, הרי באופן, אתה מודע לזה הרי שבסוף אתה האינדיק. יכול לדרוס מישהו.
זה האינדיק. השניות התודעתית הזאת, שבה אני בעצם יודע בתוך תוכי מה נכון, אבל אני מרשה לעצמי לחיות בתוך תמונת עולם שבניתי, למרות שבפנים בפנים באיזושהי חצי מודע, חצי לא מודע, אני יודע שהיא לא נכונה. זה, בשביל זה הבאתי את האינדיק שם בשיעור.
שאלה שנייה לגבי הנושא של הפרטים והרוב, הרי עוד פעם, אם יש משהו שלא יאפשר קיום מדינה, לא שצריך להיות ליצור לעם או למדינה איזשהו משהו מטאפיזי, אבל אם המדינה לא תחזיק, אם יום בשבוע העסק יהיה שם סדום והמערב הפרוע, אז בסוף גם הפרטים ייפגעו, לא בטווח הקצר, אז בטווח הארוך, מדינה לא יכולה לתפקד 6 ימים בשבוע.
אני מסכים, בדרך כלל הפוסקים מביאים את השיקול הזה, הפוסקים בעצם נשארים תמיד עם פיקוח נפש בסוף, אלא מה? שערעור של מוסדות של שלטון הוא, לא, הוא יביא בסוף גם לרצח, הוא יכול להביא בסוף גם לרצח, ולכן בסופו של דבר צריך לעצור את זה כבר כאן, כי זה פיקוח נפש, ולכן הם לא עושים את המעבר שאני עושה, הם טוענים שבסוף בסוף הכל זה שיקולי פיקוח נפש, ואני טוען שלא, אני טוען, זה לא שזה לא נכון, זה יכול להיות נכון, אבל אני טוען שיש יותר גם בלי זה. כי פיקוח נפש של הרקמה הציבורית גם הוא פיקוח נפש.
אבל רקמה ציבורית יש לה חשיבות בפני עצמה?
כן.
איפה כתוב בתורה שצריך רקמה ציבורית?
כמו של ציבור מתפקד. גם אם כל הפרטים יתקיימו, הרי אנחנו יכולים לפרק את ה... הרי בסופו של דבר אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת, לא יקרה שום פיקוח נפש. כל אחד מאיתנו יעבור למדינה אחרת, שם השוטרים הגויים ישמרו עלינו, והכל יהיה בסדר, אף אחד לא ימות. אז אנחנו יכולים לפתור את הבעיה של האדם הפרטי, אבל זה לא פתרון, כי אנחנו חיים כקולקטיב, ואנחנו גם רוצים שהקולקטיב לא יתפרק. לא רק לדאוג לזה שאף אחד מהפרטים לא ימות. זאת הטענה שלי. עכשיו, הבאתי שם דוגמאות להתייחסות כזאת, אני חושב שאפשר להראות... הבאתי שם דוגמאות מפוסקים שמביאים שאפשר לתת מעות צדקה לצורכי ציבור. כמו שהציבור לא עני והוא לא צריך את המעות האלה, יכול, יש לו את הכסף, אבל אפשר לתת מעות צדקה לצורכי ציבור. כי להחזיק את הציבור זה בעצם איזשהו, זה כמו להחזיק מישהו בחיים. זאת אומרת, זה צדקה בהגדרה, לא בגלל שהאנשים בציבור הזה הם נצרכים. הבאתי שם כמה דוגמאות הלכתיות, אחרות כמובן, אבל שמראות את הסוג הזה של ההתייחסות. במאמר הלא תגורו. אפשר לחפש באתר. היה גם
טורים
בעצם באתר.
תודה.
עוד מישהו?
הרב, לגבי חוק המספרים הגדולים, יש באמת, במונחים של חולשת הרצון, יש הבדל מהותי בין דוגמאות שהרב הביא, בין למשל עיר הנידחת, לבין נגיד גחלת של מתכת. גחלת של מתכת, ברגע שיש מספיק אנשים שבוחרים לא לבחור, אז סטטיסטית אפשר להגיד שדטרמיניסטית מישהו ייפגע. לעומת זאת, בהסתה זה ש...
שיזהרו? מה, אנשים
לא... לא, כי יש... כי לא בהכרח כל אחד בוחר להיזהר מהגחלת. יש אנשים שסתם הולכים. סטטיסטית, יש איקס אנשים שבוחרים לא להיזהר.
לא חושב שזה תלוי בדיוק בבחירה, אלא יש אנשים שיתנו, ולכן הם ינזקו.
לא, אבל כשאתה משאיר את הגחלת, אתה יודע שסטטיסטית יש אחוז מסוים של אנשים שהם בוחרים לא לבחור, ולכן סטטיסטית בוודאות מישהו ייפגע.
לא הייתי קורא...
בניגוד למשל לעיר הנידחת.
או טועים. לא יודע אם זה קשור לבחירה לא לבחור, אני לא בטוח בקישור הזה.
אבל שם אפשר לעשות איזשהו חישוב סטטיסטי שאומר שבוודאות מישהו ייפגע, בניגוד למשל עיר הנידחת, ששם בסופו של דבר אם כולם בוחרים נכון, אז לא קורה כלום. זה לא סביר בעליל, אבל זה עדיין יכול לקרות.
אוקיי, ואז מה השאלה?
לא, אז אני אומר, זה לא בדיוק אותו סוג של מקרה בחוק המספרים הגדולים, כי הרב צייר שאפשר דטרמיניסטית להעניש אותך על הסתה של ציבור, כי דטרמיניסטית, לפי חוק המספרים הגדולים, מישהו...
תחשוב שיש סיכוי מסוים שהאדם שנזהר בכל זאת ייפגע, כי הוא יטעה, נניח, אוקיי? או שלא ישים לב או משהו כזה. סיכוי מסוים. עכשיו, לאדם בודד הסיכוי הזה הוא אפסי. אבל אם יש שם מיליון בני אדם, אז הם ייפגעו. זה ממש חוק המספרים הגדולים.
לא, זה ברור. אני אומר על עיר הנידחת. בעיר הנידחת אי אפשר להגיד שדטרמיניסטית מישהו יוסט לעבודה זרה. כי אפשר להגיד שיש לך אשם תורם, אבל אי אפשר להגיד שבגלל חוק המספרים הגדולים אתה עושה את זה בידיים.
למה?
כי עדיין יש לכל אחד בחירה חופשית. אם הם בוחרים שלא לבחור, אז הם עדיין אשמים. הם
מצרים כי גר יהיה זרחה. הוא יודע בוודאות שהמצרים השתעבדו בעם ישראל. למה? כי יש מספיק מצרים, ואם המשקלות הן מספיק מוטות, אז יש שם שיעבוד. זה אף פעם לא בסיכוי אחד, אז זה בסיכוי 0.98. בסדר? אוקיי. אבל זה בעצם גרימה לכל דבר ועניין. בסיכוי כזה זה כבר נקרא לגרום.
גם שם קשה לי לקבל את התירוץ, אחרי אני מעדיף להגיד כמו שהרב אמר למשל, שזה ניבוי על הסטטיסטיקה, אבל עדיין פרקטית היה יכול להיות מצב במציאות שהמציאות...
זה עדיין אומר, ברור, היה יכול להיות מצב אחר, אבל כיוון שהניבוי הוא ברמה של 0.98 או 99, כמעט בוודאות מוחלטת, אז א', אפשר להגיד שזה יקרה, וב', גם אפשר להאמיש את מי שמסית, כי בסופו של דבר הוא גרם בידיים, לא בסיכוי אחד, אבל בסיכוי כמעט אחד. כמו שאתה אומר, אני זורק כדורסל אל הקיר הזה. הרי אני מוכן לשים את הראש שלי על זה שהוא לא יעבור לצד השני. אבל זה רק חוק המספרים הגדולים. אז באופן עקרוני יש סיכוי שהוא כן יעבור. כי כל חלקי כרי כן יכול לעבור את הקיר. רק בגלל שיש פה את חוק המספרים הגדולים, הוא לא עובר. ועדיין זה כל כך ברור שהוא לא יעבור, זה 0.9999, אז זה ברור, אז זה אחד.
כן, אבל פה הפרמטר פה הוא הבחירה החופשית, גם...
אז מה, עדיין. זה הנס שדיברתי עליו בשיעורים הקודמים. איך יכול להיות שכשכל פרט מתנהל לא באופן אקראי, אלא על ידי בחירה חופשית, עדיין אפשר להפעיל כלים סטטיסטיים. זה באמת איזשהו סוג של נס. אבל זה עובד.
אני לא מבין מה הכרח אבל להגיד, אפשר, נראה לי בפשטות להגיד שגם הנבואה של, שהקדוש ברוך הוא נותן לאברהם, זה לא מכריח את המצרים לכלום, וגם מי שמסית ציבור זה לא נחשב עדיין לאשמה פלילית, כי כל עוד יש בחירה חופשית שמעורבת בזה, וזה לא גחלת של מתכת או כדור שיעבור את הקיר.
ברור שאפשר.
אין עליך אחריות.
ברור שאפשר להגיד את זה. טענתי שאפשר גם להגיד אחרת. זאת אומרת, אז זה לא מופרך להגיד, שלמרות שלהם יש בחירה חופשית, עדיין אני הגורם למה שקרה. עכשיו, אם מישהו לא יקבל את זה, בסדר? אפשר לשמוע טענה כזאת, שהוא לא מקבל, כי אם לכל אחד יש בחירה חופשית, אז האחריות היא על מי שבחר אחרת, ולא על מי שהסית אותם. אבל כאן אני אומר, יש גם מקום לתפיסה אחרת. וזו התפיסה שהרמב"ם מציג לגבי הקדוש ברוך הוא והמצרים. והרייבד באמת מתווכח איתו בדיוק בנקודה הזאת. ואני חושב שאני מוכן להבין את הרייבד, אבל מצד שני אני גם מבין לגמרי את הרמב״ם. לא טוען שחייבים לחשוב כך, אני טוען שאפשר לחשוב כך. אני גם נוטה לחשוב כך, אבל זה אפשר להתווכח.
תודה.
אוקיי, שבת שלום. להתראות.
שבת שלום, תודה.